מסכת חולין דף קופי, אנחנו ממשיכים לגבי מחלוקתם של בית הלל ובית שמאי לגבי קינוח הפה לאחר אכילת דבר חלבי. מביאה כאן הברייתא בקופדלת עמוד ב' תניא, בית שמאי אומרים מקנח ובית הלל אומרים מדיח. כלומר, אדם שאכל גבינה, לדעת בית שמאי, הוא צריך לקנח את הפה, כלומר, הוא אוכל משהו מסוים לפני שהוא אוכל בשר. ואילו בית הלל אומרים שצריך להדיח את פיו במים לאחר שהוא אוכל גבינה לפני שיוכל בשר. שואלת הגמרא, מהי מקנח, מה הכוונה מקנח, מה שאמרו בית שמאי, ומהי מדיח שאמרו בית הלל, למה הם מתכוונים? אומרת הגמרא כך, לכאורה אפשר להסביר את זה באופן כזה. אילמה בית שמאי אומרים דווקא מקנח ולא בהם מדיח, כלומר בית שמאי אומרים מספיק שתקנח את הפה ואין צורך להדיח במים, למה? שהקינוח יפה מן ההדחה, אומר רש"י, והם לא הזכירו את העניין של הדחה ולא בהם מדיח. ואילו בית הלל הם אומרים מדיח ולא בהם מקנח, כלומר, מספיק שהוא מדיח, בפני שהדחת הפה מועילה יותר מן הכינוח, אם כך תאמר, אלא דאמר רבי זרע, אין כינוח פה אלא בפת. הרי הוא אומר, שמה שכתוב כינוח שמכשיר לאכול בשר לאחר גבינה, דווקא אם כינחו על ידי אכילת פת, שאז כאשר הוא אוכל את הפת, כל השיריים של הגבינה שנשארים בפה שלו, אז יצא שהוא אכל את זה, וכמן כמי אומר את זה, האם תאמר שזה כדעת בית שמאי? הרי לפי בית הלל לא צריך כינוח כלל, אלא אתה מוכרח לומר אחרת, שבית שמאי אומרים מקנח ולא בהם מדיח, כלומר מספיק לקנח את הפה באכילה שאתה אוכל משהו אחר, ואתה לא צריך להדיח את הפה במים, בבית הלל אומרים אף מדיח, לא שבית הלל חולקים לכך שצריך כינוח, בוודאי שצריך כינוח, אז לכל הדעות צריך כינוח אכילת משהו בפה, אלא, ובאמת מה שאומר רב זרע, שכינוח הוא בפה זה בין לדעת בית הלל בית שמאי, וכולם צריכים כינוח, רק שבית הלל אומרים מלבד הכינוח על ידי שהוא אוכל, גם צריך לשטוף ולהדיח את פיו במים. אם כן מה יצא? שבית הלל מחמירים יותר מבית שמאי, אז אומרת מה אם כן הווה למיקו לבית שמאי ומחומרי בית הלל. הרי זו המחלוקת, כי לפי בית שמאי מספיק כינוח ולפי בית הלל צריך גם כינוח וגם הדחה בפה. ואם אכן כן אתה רואה שבית הלל הם מוסיפים יותר מאשר בית שמאי, אז ליתניה גבי כולי בית שמאי וחומרי בית הלל. הרי המשנה בעדויות שמדברת על דברים שבית שמאי הקלו, בית הלל החמירו, הייתה צריכה להוסיף גם את הדבר הזה, אלא לא. צריכים לפרש אחרת את הברייתא. בית שמאי אומרים מקנח, כלומר לפי דעת בית שמאי צריך לקנח את הפה באכילה, והוא הדין למדיח, כלומר צריך גם כינוח וגם הדחה בפה, לדעת בית שמאי גם את זה וגם את זה, ולא רק כינוח. עכשיו בית הלל אומרים, מדיח והוא הדין מקנח, אז בית הלל אומרים שגם צריך להדיח את הפה במים וגם כן לקנח אותו על ידי שהוא אוכל מאכל מסוים. ואם כן מה נעשה? מור אמר חדה ומור אמר חדה ולא פליגל. אין מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי בהלכה הזו, גם בית הלל וגם בית שמאי מודים שצריך גם כינוח על ידי אכילת משהו וגם הדחה בפה, הם שניהם מסכימים, אלא מה? שאלו אמרו כינוח ואלו אמרו הדחה, אבל שני הדברים הם נחוצים להפריד בין אכילת בשר וחלב. שוב חוזרת הגמרא להסביר מה זה הכינוח. גופה אמר רב זרע אין כינוח פה אלא בפת. כלומר דווקא כשהוא אוכל פת ולא אוכל את שאר הדברים. למה? כי כאשר הוא אוכל את הפת ואכילת הפת, כל שאריות הגבינה שנשתיירו בפיו ייבלעו לתוך גופו על ידי אכילת הפת. אומרת הגמרא, הרי אמר רבי זרע אין כינוח פה אלא בפת, והנמילה מה הכוונה היא פה? לא בכל פת, בדחיתה, בפת העשויה מחיטים, לעומתה בדסעירה, אם זה פת שעורים, זה לא מועיל. למה? כי הפת של השעורים היא מתפוררת בתוך הפה, אומר רש"י. ולכן כיוון שהיא מתפוררת, אינו נקשר יחד כשלא עשו. לפיכך אינו מקנח, זה לא עושה פה את הפעולה. וגם בדחית מה שאנחנו אמרנו, שהוא צריך לאכול פת של חיפים ולא של שעורים, לא אמרן אלא בקריר, אבל בחמימה לא. משטר שטרה, כלומר דווקא אם מקנח בפת, לאחר שהיא התקררה ולא, כשהוציאו אותה מיד מן התרנור כיום חום. אבל בחמימה, אם מדובר שאפו פת, אתה לוקח פת חמה שמיד יצאה מן התנור, משטר שטרה, הפת היא רכה מאוד, אומר רש"י, ונדבקת בחר. וכיוון שהיא נדבקת בחר, אז היא לא קולטת את שיריות הגבינה. ולא זה בלבד, עוד אומרת הגמרא, ואני מילה פה לומר ברכיך, הכוונה שהיא טריה ורכה, אבל באקושה לא. כלומר, אם אתה תיקח צנים, אם אתה תיקח פת קשה, אז זה לא יועיל לקנח. למה? כי גם בפת קשה זה מתפורר בתוך הפה כמו פת שעורים. והלכתה, מהי הלכה? לא כמו רב זרע, אלא והלכתה עומד אמרת בכל מילה עד הכינוח. כל מה שאתה אוכל לאחר גבינה זה נחשב ככינוח פה, לבר מקמחתם רבי ירקה. כלומר חוץ מקמח או מתמרים או מירקה. כלומר קמחה או תמרה או ירקה. למה? כי הם רכים כל הדברים האלה, והם לא מועילים לקנח את הפה. עכשיו יש פה שאלה מאוד יסודית. כמה ישה בין בשר לגבינה? באי מיני רב אסי מרב יוחנן. כמה ישה בין בשר לגבינה? אם אדם אכל בשר, כמה זמן צריך להמתין עד שהוא אוכל חלבי, עד שהוא אוכל גבינה? אומר רבי יוחנן ואסי ולא כלום, שום דבר. כלומר, לכאורה ממש מן, שמיד לאחר שאכלת בשר, כמובן יקנח את פיו וידיח, אתה יכול לאכול גבינה. שאלו מה, אימי, יכול להיות? האם באמת אחרי בשר לא צריך להמתין זמן? ואמר רב חיסדא, אכל הבשר אסור לאכול גבינה. גבינה מותר לאכול בשר. כלומר, בבשר אסור לאכול את הגבינה מיד. למה? משום שהבשר מוציא את השומן והוא נדבק בפה. אבל לעומת זאת, אם הוא אכל גבינה, אז לא צריך לשאות, אלא מותר לאכול מיד אחר גבינה בשר. למה? כי אתר גבינה נגמר בפה ולא נשאר בפיו. אלא אומרת, אמרה, לא, 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 לא ככה דברים. אלא השאלה לא הייתה לגבי אכילה של גבינה לאחר בשר. כמה ישה בין גבינה לבשר? כלומר, אם הוא אכל גבינה, כמה זמן לאחר שהוא אוכל גבינה, הוא יכול לאכול בשר? ועל כך אמר לו רבי יוחנן ולא, מה פתאום? הוא לא אמר את זה לגבי כמה זמן לאחר בשר. הוא אמר את זה לגבי כמה זמן אכל גבינה. אכלת גבינה, מיד אתה יכול לאכול אחר כך בשר. גופה, אנחנו ממשיכים. אמר רב חיסדא, אכל בשר אסור לאכול גבינה. בוודאי שאסור לאכול מיד גבינה. אבל אם הוא אכל גבינה, מותר לאכול בשר. למה? כי הטעם של הגבינה נגמר. אומר לו החבר רבי יוסף חיסדא, בשר שבין השיניים, מהו? הרי הרבה פעמים כשאדם אוכל, יש לו בין השיניים, ובפרט אם יש לו חורים וחייצב אלו, נשאר בשר. האם זה נקרא בשר? ואסור לאכול בשר עד שאתה צריך להוציא את הבשר מבין השיניים, או לא? קרא עלי, הבשר עודנו בין שיניהם. כלומר, הנה התורה אומרת פורה, שגם כאשר הוא נמצא בין השיניים, עדיין הוא נקרא בשר, ולכן, אם נשארו לאדם בין השיניים, חתיכות בשר, בוודאי שאסור לו לאכול חלב, כי זה נקרא בשר בחלב. הגמרא מספרת, אמר בר עוקבא ענה לעמיתא, חלה בר חמרא לגבי אבא. אני לגבי הדבר הזה של המתנה בין בשר לחלב, כמו חומץ בין יין, לגבי אבא שלי, כלומר אני יותר גרוע, כך אומר רב מר עוקבא. מה ההבדל? ואילו אבא כאב החל בישראל, נא לא אבא אכל גבינה עד ומחר עד אבטח. אבא הקפיד על 24 שעות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. דרך אגב, גם עם שלי, רבי חיים מנקאו עליו שלום, גם הוא היה מקפיד ב-24 שעות. אז מידת חסידות. אז פה אתה רואה שאומר מראו כבר שאבא שלו לא אכל, אם אכל עכשיו בשר, לא אכל גבינה עד ומחר עד אבטח, כלומר ממש מעת לעת 24 שעות. אבל והינו עד הלא, ועד הסעודת עוד לא אכילה, סעודת אכילה, אכילה בסעודה הזאת, אינני אוכל גבינה. אבל איך שתסתיים סעודת הבשר, כשאוכל סעודה אחרת, אז אני אוכל גבינה. אמר שמואל גם כן משהו דומה לך, אנא להמיד אכלה בר חמרה לגבי אבא, אני חומץ בן יין ביחס לאבא שלי, כך אומר שמואל לגבי ההמתנה. למה? דילו אבא בסייר נכסת רזינה ביומה. כלומר לגבי עניין אחר, אבא שלי היה מסייר בקרקעות שלו פעמיים ביום לראות אם הן צריכות איזשהו תיקון. ואנה לא סייר נא אלא חד הזימנה, כלומר אני בודק את הקרקעות שלי רק פעם אחת ביום לראות מה הקרקעות צריכות. אומרת הגמרא, שמואל לכאורה מה זה משנה, יעיין פעם אחת, פעמיים ביום בנכסים. שמואל תאמי, ואמר שמואל, מנדסייר נכסה כל יום, האדם שמסייר ובודק את הנכסים שלו כל יום, משכח אסתירה, ימצא סלע זהב, כלומר ימצא לו רווח גדול מאוד, כשאדם בודק בכל יום. מה שקורה, מפני שאם אדם לא בודק בכל יום, ובטח לא פעמיים ביום, אז יש הרבה תקלות שהן נעשות חמורות יותר, והוא מזניח אותן, כמו למשל להבדיל, בטיפולי שיניים, אדם שיש לו צורך לעשות סימה והוא מזלזל, בסופו של דבר שבמקום סימה יהיה לו טיפול שורש או יעקרו את השן, זה יהיה מאוחר יותר. לכן כבר יום ביומו, גם בענייני נכסים, אז פה מדבר לגבי הנהגות של בן ביחס לאביו. ועוד דוגמה באמת בעניין הזה, אביה בסייר נכסה כל יומה ויומה, אביה המיה מסייר ומבקר את הנכסים שלו, את הקרקעות בכל יום ויום. יום אחד באריס דדרי פתחה דאופי, יום אחד הוא פגש את האריס שלוקח את המסע של העצים והוא גנב אותה מהשדות של אביה, ואביה היה בודק בכל יום. אומר לו אביה לאריס, אני לך, לאן אתה לוקח את העצים האלה? גמרת עבודה, לאן אתה לוקח? אמר לי, לבי מור, לבית הרב אני לוקח אותם, והוא רצה ככה להסתיר את זה שהוא רוצה לגנוב אותם. אבל אביי הבין שהוא רצה לגנוב, אמר לי, כבר קדמו רבנן, כלומר רבנן כבר קדמו אותך ועצרו את הפרצה הזו שאמרו לבדוק בכל יום ויום, ואם כן יצא שאני כבר בדקתי את הדברים ולך אסור לקחת מפה לשם. עוד סיפור אומר, אמר רב אסי, אבא סייר נכסה כל יום, היה בודק את הנכסים בכל יום כמו שאמר שמואל, אבל לא מצא מה לתקן. ואמר, היי חנינו, קולני אסתר אדם, אמר שמואל, את כל הסלעים שהוא מדבר, אני לא מצאתי איזשהו דבר שאני בודק כל יום את הנכסים, הקרקעות לא צריכות אותי כל יום. אמנם, יום אחד חזה צינור הדבד כבארי, יום אחד הוא רואה שהיה נקב בשפת המים, שהיו מעבירים עמת מים, את המים דרך המה, והיה שם נקב, ואז יצא שהמים הללו יצאו מחוץ לדותיהם, ויכלו לשטוף ולהרוס את הפירות שלו. שקה לגלימה, לקח אבאסי את הגלימה שלו, קרחה, קרח את זה, ועוד ובגבי לקח מהבגד שלו, וסתם את החור על מנת שלא יפרצו המים. רמה קלה, התחיל לצעוק וקרא לאנשים לעזרה. אתו אינשי ספורס, סתמו את הנגב. אמר, השכחיתו לכולו הסתרד אמור שמואל, עכשיו עשיתי את כל הסלעים. כלומר, מה שהוא הלך ועיין בנכסיו, עובדה שאומנם בכל יום לא מוצאים תקלה, אבל פעם אחת הוא מצא דבר שהייתה תקלה גדולה, ואם לא היה מתקן באותו יום, היה מפסיד המון ממון. עכשיו עוד דין ועניין אחר לכאורה. פה אנחנו מדברים פה על דילו של רבי ידי בר אבין, מכיוון דיברנו מקודם לגבי רחיצת הפה וכו'. אמר רבי ידי בר אבין, אמר רבי יצחק בר אשיאן, מים ראשונים מצווה, אחרונים חובה. כלומר מצווה מדברי סופרים לטול ידיים, לשמוע דברי חכמים לפני שאוכלים, ומים אחרונים זו חמורה יותר והיא חובה גמורה. לצערנו יש אנשים מדלדלים ובקילים ואומרים שבימינו אין מלחזומית, זה דבר שהוא קבוע, מים אחרונים חובה. שואל את רמה מאיתי ואקשור מה שרבי יוסף רואה עושיין, הרי כתוב ברייתא בין אם זה נטילת מים ראשונים לפני הנטילה ומים אחרונים זו חובה, רק הנטילת ידיים האמצעים באמצע בין תפשיל לתפשיל היא רשות. אומרת מה נכון, אתה צודק, אלא מה מצווה לגבי רשות חובה קר אליהם. כלומר, מכיוון שהברייתא הזכירה גם את נטילת המים האמצעיים, שזאת בכלל לא מצווה אלא זה רשות, לכן המים הראשונים נקראים חובה כי הם מצווה, והם נחשבים כחובה באופן יחסי לאותה הרשות. מים האמצעיים היה שהיו נוטלים בין תפשיל תפשיל לאלמה, לא מצד הלכה אלא סתם נטילה בין תפשיל לתפשיל, ולא כמו פה שאנחנו אומרים למשל שכשהוא אוכל בשר לאחר גבינה צריך להדיח ולשטוף את ידיו לפיו. גופה אומרת הגמרא נדון בברייתא, מים ראשונים ומים אחרונים חובה, מים אמצעים הם רשות. עוד הלכה, מים ראשונים מה שנוטלים ידיים לפני שאוכלים נוטלים בין בכלי בין על גבי קרקע, כלומר מותר לטול כשהמים נשפחים לתוך כלי או כשהם נשפחים לקרקע. לעומתם חמורים יותר המים האחרונים שאז אין נוטלים אלא בכלי, כלומר לא זורקים את המים הללו של המים האחרונים בקרקע מפני שיש פה נזק ואסור לעשות את זה, לזרוק אותם על גבי הקרקע. אולי בגלל רוח רעה כמו שמביא פה רשים. ואמרי לה ויש לי עושה אחרת שאומרת אין נוטלים על גבי קרקע. כלומר לא צריך להגיד טוב אלי אלא לא נוטלים מה הם יכולים על גבי קרקע. שואלים מה, מהי ביניי? הרי לפי שתי הגרסות לא נוטלים בקרקע. יקביניי הוא כמסה. כלומר יש פה שאלה האם מותר ליטול מים אחרונים על גבי קינצה, כוונה חתיכות עצים וכסמים. אז לפי הלשון הראשונה אי אפשר כי הם לא כלי, אבל לפי הלשון השנייה אפשר ליטול להם כי הם לא רצפה, לא קרקע. ועוד הלכה, מים ראשונים נוטלים בין אם זה מים חמים בין אם זה צוננים, ומים אחרונים אין נוטלים אלא דווקא בצונן. למה? מפני שהחמים מפעפעים את הידיים, מרקחים אותם, ואז מה יצא? שאין הם מעבירים את הזוהמה, אלא הם משאירים את זה. לכן צריכים ליטול לא במים חמים, אלא במים צוננים. עכשיו מתאמר במים שנוטלים בין בחמים בין בצונן, כך כתוב שם בברייתא. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבינאי לא אמרו, כלומר מה שכתוב שיש מים ראשונים גם במים חמים, אלא במה שמה שאין היד סולדת בהן. אבל אם מדובר שהמים האלה הם חמים כל כך עד כדי כך שהיד סולדת בהם, אז אין נוטלים בהם אפילו אם יהיה מדובר במים ראשונים. והיא קדמת מילה, ויש מעמידים פה את הדין הזה של רב יצחק בר יוסף בשם רב ינאי על הסיפה, על הסיפה של הברייתא. שם ראינו שמה שמים אחרונים אין נוטלים אלא בצונן. מה אני מבין? אבל בחמים לא, מים אחרונים אי אפשר ליטול במים חמים. ועל זה אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, לא שנו אלא מה הכוונה חמים שהיד סולדת בהם. אבל לא מדובר שהמים חמים, אדם פותח ברברת, בדרך כלל המים לא חמים שהיד סולדת בהם. אז במקרה שאין היד סולדת בהם, אז יהיה מותר אפילו מים אחרונים. ועוד אומר מה מכלל, מה אני מבין? שראשונים אף על פי שהיד סולדת בהם מותר, כלומר מים אחרונים לא, אבל מים ראשונים יכולים כן להיות במים כאלו חמים. נחזור לדברי הברייתא, ראינו ברייתא של מים האמצעיים, אלה שנוטלים באמצע סעודה בין תבשיל לתבשיל, הם מים רשות לגמרי. מה הכוונה? אמר אנחנו לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל. כלומר אם אדם אוכל ארוחה בשרית ויש תבשיל בשרי אחד ועוד תבשיל, אז פה נטילת ידיים היא רשות גמורה. אבל אם יהיה מדובר שהוא אכל גבינה ואחר כך רוצה לאכול בשר של גבינה, אז חובה ליטול את ידיו. למה? אז שימו לב, מלבד משהו מקנח את הפה בפת ימושה, מלבד משהו של הפה, הוא גם צריך לראות את הידיים. למה? כי יכול להיות שנשארים שאריות של גבינה על היד, וכשהוא יאכל חלב, הוא יאכל חלב עם בשר. עכשיו בכלל, למה אני צריך לקטול ידיים מים אחרונים? וזה חובה. מה העניין הזה של החובה של מים האחרונים? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה ברדר רב חייא, מפני מה אמרו שמים אחרונים חובה, כמו שאנחנו רואים פה לכל הדעות? בגלל שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים, יש מלח שנקרא מלח סדומית. ולכן אנחנו חוששים שם היה מעורב מהמלח הזה באוכל, לכן הוא חייב ליטול ידיים. למה? כדי שלא יזיק לעיניים, אדם משמש בידיו, ואני יודע שהוא נוגע בין. אמר אביי, הוא משתק כך, כי קור אותה מקורה, המלח הזה לא מצוי, אלא רק פירור אחד על קור, ממש זה כמות קטנה מאוד. אמר לרב אחא ברדי רבא לרב אשי, כל מלחה מי אמר לאלומי בעיה. כלומר הוא אומר, מי שמודד מלח, למשל עם קור, האם הוא יהיה חייב ליטול ידיים לאחר שהוא מודד, כי הוא מגע במלח עצמו, בגלל החשש למלח סמי? אומר לו לא מבעיה, אין ספק, בוודאי, בוודאי, שמתנגע בהרבה מלח, צריך ליטול, גם אם לא אכל. עכשיו, יש פה גמרא, שתביא לנו פה כמה דוגמאות, שמונה מאמרים, מה שאומר אביי, לגבי דבר מסוים, הוא חשב שזה טעם מסוים, ואחר כך נראה טעם אחר, יש פה בכמה דיני מה אכלים. אז יש פה מים אחרונים, ואגב זה נזכיר עוד מאמרים אחרים. אמר אביי, ככה הוא מסביר, בהתחלה הבנתי ברש, אבל מן הייתי חושב, שהיידלה משהו מהם בטרי על ערה, זה שמקפידים לא ליטול מים אחרונים על הקרקע, הייתי חושב למה, משום זו אמר, כלומר יש להם ריח מסריח, והם מאוסים, אבל אמר לי מור, אומר לו רבה, לא ככה, משום דשר הרוח רע עליי, או שורה עליהם, רוח רעה, לכן לא שמים את זה לארץ כדי לא להזיק למי שיעבור. עוד מאמר שני. אמר הבית, מראה שעב אבינה, מהתחלה אני חשבתי שמה? היי דלא שקי מידה מפתורה, כי נקת אין יש כסה למשתה. כלומר, אנשים מקפידים לא לקחת שום דבר מהשולחן, כשמישהו אוכז כוס ביד ושותה. למה? שמה ירד בכלכלה בסעודה. כלומר, יכול להיות שזה ששוטה יין, רואה שלוקחים לו מהאוכל שהוא רוצה או משהו כזה, והוא יכעס, ואז חס שלום, אם הוא שוטה, יש חשש שהוא יסתכם, ולכן, במקרה כזה, הוא אומר, אנשים לא לוקחים שום דבר כשמישהו שוטה יין. אמר למור, לא, לא זה הסיבה, משום דקה של רוח צרדה, כלומר, זה יכול למי שאוכל את הכוס ביד שלו, לרוח של שטוק ותימהון לבד. ולא אמר על מה שאמרנו, שלא לוקחים דבר מהסעודה, כי זה יזיק שמישהו שותה, אלא זה שקיל ולא מעד, הרי לוקח דבר ולא מחזיר. אבל שקיל והדורי, אם הוא לוקח ומחזיר, אין בעיה לתלנבא, לא מקפידים, כי זה לא מזיק. ועוד ולא אמר, אנחנו אומרים, אלא במה, שהוא לוקח את זה חוץ ל-400, אבל אם הוא משאיר את החפץ הזה בתוך 400 של השולחן, לתלנבא, לא קרה כלום. ועוד ולא אמר על מה שאומר שנטילת החפץ עלולה להזיק למי ששוטה אותו, אלא מה מידה דצר לסעודת הדבר שהוא צריך לסעודה, למשל מן מאכל או כלי שהוא משתמש בו בסעודה עצמה. אבל אם הוא נטל במה מידה דצר לסעודת הדבר שהוא לא צריך לסעודה, לתלנבה לא צריך להקפיד. ועוד אומר את המעל, מור ברב אשי קפיד אפילו אפיתה ובוכנה דטבלה. למה? כי זה מידה זה צריך לסעודתה. כלומר הוא היה מקפיד אפילו אם הייתה מחתשת בעלים מהרז בערבית שהיו קודשים את התבלינים, לא לקחת אותם מעל השולחן כשמישהו אוכל סקות בידו לשתות אותו. למה? כי גם הם נחשבים מידה זה צריך לסעודתה, ויכול שזה יגרום לבן אדם הזה לצער כזה או אחר. ועוד מאמר שלישי, ואמר הבאי אמרה שעבר מינה חשבתי היי דקן של נשרווה, מה שמקפידים לאסוף את כל פירוע מאכל לאחר שאוכלים, מה אני חשבתי? משום מנקרותה, בגלל הניקוי וניקור הבית שלו, ימאס מהפירועים, נשארו פירועים, ידבקו לקירות, זה לא נעים. אבל אומר לבית, לא, משום שהם קל של עניותה. כלומר, למה אוספים את הלחם ולא משאירים שאנשים ידחו עליהם? פני שזה קשה לעניות, זה יכול לגרום לעניות, אדם מזלזל באורן וככה דורס אותו ברגליים. והגמרא מספר את סיפור ההוא גברא היה מקרה באדם אחד, דאז הקמא עדר עלי שרה דעניותא. היה אדם אחד ששר העוני היה מחזר רע ורצה להביא אותו לידי עניות ולא אבי יחילה, לא יכל. הוא למד תורה, למה? משום דקזאי רנה שברד תשובה, הוא היה נזהר מאוד בכבוד פירוע מאכל, ולא נתן שאף אחד ידרוס אותם. יום אחד פעם אחת קר חריפתא היה בלי, הוא אכל לחם, כשהוא נמצא על גבי עשבים שבא גם. אומר השר, אשה ודאי נפל בידי, עכשיו בוודאי בוודאי, האדם הזה יפול בידי, למה? כי בוודאי יפלו פירועים בין העשבים, והוא לא יוכל לאסוף אותם. בתר ואחי, והאדם הזה שהיה כל כך זה לאחר שגמר לאכול, אל תמרה ואקרינו ליבלי, עקר את העשבים עם הפירועים ושדינו לנער, השליח אותם לנער. שם עדק אמר, שומרים, שהשר הממונה אמר, בית דאב כהו גברא מבית, אוי שהוציא אותו, שהאדם מהבית שלי, הוא היה סבור שהוא כבר בא לנוחתו, והוא יוכל להיכנס לבית של האדם הזה, ועכשיו מסתבר שהוא לא הצליח לגרום לו להיות עני. עוד מאמר רבי, אמר רבי, מרשע, אבל בהתחלה חשבתי, היידה לא שתי אופיה, יש קצף במשקה, אני ראיתי שאנשים לא שותים, לא חשבתי למה, משום יסוד, זה דבר מהות. אמר לי מורם לא רבה לא קרה משום דקס לחרקס. כלומר הקצף גורם הזה לחולי של רירים שבאים מהחותם לכן לא שתה. שואלת הגמרא מי שתה, מה הכוונה? קשה לקרסס. כלומר אם שותים את זה, זה גורם לחולי בריח של החותם. מין פרפט, ואם אדם נופח בזה בפה שלו, בקצף, קשה לראש, שזה קשה לראש, כי זה עושה כאב ראש. מדר יהיה קשה לידותה, ואם דוחים את הקצב ביד לצדדים, זה קשה לעניות. מה התקנתם? מה היה תקנה? מה היה את האדם שיש משקה על גביו? איך הוא שתה את המשקה? אומר, אבל לשק יש שיקוי, ישקנו בתוך המשקה עד שהוא יחלה מאליו. את הקצב הזה תכניס ומתבטל אותו. עכשיו, עוד אומר גם, לחרסם לחמרה, אדם שנעשה חולה, כשהוא שתה הקצף של יין, אז מה הרפואה שלו? שיחה דשיחה, כלומר לשתות שיחה, שיחה ודשיחה, מי ששתה קצף של שיחה, הסוג הרע שיחה, עם הקצף, והוא שתה את הקצף שזה לא בריא, הרפואה שלו שישתה מאיה. אבל אם אדם שתה מאיה, יש חורי הקרסם שבא כתוצאה משתיית יתר של מים, אז פה יש משהו אחר לגמרי, במים לקל תקנת, אין לו תקנה, ואם ואמרים שזה פתגם שאנשים אומרים, בתרעני הזל אז אילניות, הלכר אני הולכת העניות, אז פה אתה רואה, שהוא עני ואין לו אלא רק לשתות מים, אז גם אין לו רפואה למכה שלו, והשיר ששתיין הוא שכר, יש לו רפואה, רק אני לא מסוגל לעמוד בה. המאמר החמישי, שימו לב, 8 מאמרים, שומר הבית, ואמר הבאי מרשע ואבינה הייתי חושב ככה מהתחלה, היי דלא אחלה ירקה מקישת דסאסר גנאה, כלומר מקפידים שלא להוציא ירק מאגודת ירק שכושר הגנן שמוכר את הירקות כדי לאכול, אלא קודם כל אתה מתיר את האגודה ואז אתה לוקח ירק ירק, למה? אני חשבתי שזה אסור, משום למח זה קרב תנותה, אתה אין לך סבלנות, אתה לוקח ישר חבילה ואוכל ממנה. אמר לי לא, משום דקשו לקשפים, אדם שלא נזר בזה, אז מי שיכול לעשות לו קשפים ולהזיק אותו. הלאה, עכשיו מספר את מה הסיפור, רב חיזה ורבא ברבונה המוכעז לבארבע, עמדו להפליג בספינה. אמרה להו, האם מטרונית את אישה אחת נוחיה שנקף מטרונית את אישה חשובה, עוד ון בעדייכו, תשימו אותי בספינה, אבל לא אותו, לא רצו לצטרף אותם, להפלגה שלהם, לא תבוע. היי קס אליהם, אמר מיתה, אסרת אלה ארבע. היא אמרה איזה לחש של פישוק, והאונייה נעצרה במקום, ונקשרה ולא יכלה לזוז מהמקום. עכשיו, גם הם היו בקיאים במה שהיא עשתה, אמרו אינו מיתה, הם אמרו רפחי זה עבירה ואורבונה איזשהו דבר, והתבטלו הכשפים, ומה ושריו, והתירו את הסינן. אמרה לה, הוא אומרת להם, המטרונית הזאת, מה יעביד לכם? מה אני יכולה לעשות לכם? אני לא יכולה לשלוט את הכשפים שלכם. למה זה לא מכאן אחלה ובחספה, שאתם לא מכנחים את עצמכם בחרס, בבית הכיסא? ולקעתי לכו קינה, מנהיקו, ואתם לא הורגים קינה במלבוש שלכם, ולא אחי לבחו ירק המקיס, זה אף רגינה, אתם לא נושכי ירק מהאגודה שקשר גנן כדי לאכול אותו. אלא אתם מתירים כל האגודה, ואז תאכלים את הירקות, לכן אינני יכולה לשלוט בכם. המאמר השישי של הבאיה ואמר הבאיה, מראה שרב אמינא הייתי חושב שמה, היידה לא אכל ירקה דנפל מיתקה, מה שוקטים לא לכל ירק שנפל מהשולחן, למה שחשבתי משום מיסוד הזה נמאס, נפל הרצפה. אמרה ללא, למה אתה משום לקשה לריח הפה? ירק שנפל הרצפה, שאתה אוכל אותו, זה גורם לריח לא טוב בפה. ואמר הבאי, המאמר השביעי, מרשע ואמינה הייתי חושב, היידה לא יתי תותם מרזיבה, מה שמקפידים לא לשב מתחת למרזב שיוצאים מנו מים לגג, מי גשמים למשל, משום שופכים, בגלל שופכים שישפכו עליו מים מנוסים. אמר לי בר לא, משום תשליך המזיקן, בגלל שיש שם שדים שמזיקים לבני אדם. עכשיו יש פה סיפור, הן יש קולי, זה סיפור מאוד מעניין. היו אנשים שהם סבלים, נוסעים מסעות. דעבודה רוחבית הדרך אמרה, הם נסעו חבית של יד ממקום למקום. באו להתפוכם, רצו הסבלים לנוח, זה היה כבד. עוטבו התותם מרזיב, שם את החבית ותחת למרזיב, צינור שמקלח מים מהגג. פקה, נשברה החבית, למה? כי היה מזיק אחד שישב גם. עטו לקמא דמור ברבה, שלא עשו לפני מור ברבה, שרצו לתבוע את המזיק לדין תורה. אפיק שפורי הוציא שופרות לנדות אותו, ובאמת ישבת ונידה אותו. עטה לקמא, בא המזיק לפני מור ברבה, שלבית הדין עד כדי כך. אומר לו, רבה של המזיק, עמי תאבי לאחי, למה שברת את החבית? אמר לה, איך יאבי, תקיעות בבונה, איך אני אעשה? אני הייתי ישן, ושמו את החבית באוזן שלי, ולכן זה קרה. אמר לה, לא, עד בדורת דשחית רבים, מה בית? אתה מקום שמציאו רבים, למה אתה בא לשם, למה אתה ישן שם? עד תודה שנית, אתה שנית, לכן זה ישנים, תלשלם לסבלים, את אותו נזק שאתה גרמת להם. אומר לו, המזיק, לקבלי אשתנמי, לקבלי מורזונה, תקבל זמן לשלם, ואפרה. באמת קבל לו זמן שהוא צריך, ויעקב יתעכב מזיק ולא בא לשלם. כי את התשובה יותר מוכר לשלם את הנזק, אומר לו מור ברבעה שעמי לא עתית בזמנך, למה לא באת בזמן שקבענו? אמר לי, כל מי דדתיו וחתים וכאלו, מנה, כל דבר שצרור חתום, או מדוד או מנוי, לך לנסות על המשקל, אנחנו לא יכולים לקחת מן דבר, עד הם משגיחים על מי זה להפקר את ה... עד שמוצאים דבר של הפקר ואז אני יכול להביא לכן לא יכולתי לשלם בזמן כי לא היה לי דבר שיכולתי לקחת אותו. והמאמר השמיני אמר הבאי מרשע במין הייתי סבור הייתי שדה מיה מפומה דחצבה שופרים מים מפי הקפת לפני ששותים ממנו למה משום צבדה? כי יש קסמים במים אמר לי מור משום דעיק המים הרעים לפעמים יש בנה מים ששתו מהם שדים, לכן שופכים את זה קצת, ואז השדים האלה לא מזיקים. מספרת מה ההוא ברשידה, היה אחד ברשידה, שד אחד, דאבי ברפפי, היה רגיל להיות שם ביתו של רפפה, והם שמץ אותו, שד. עד על התוי מים נער, הלך לביא מים הנער, יעקב, התעכב השד. כי עד התשובה אמרו לשואלים אותו, מה יעקב ולמה התעכבת? אמר לו, עד החל פי מים מרים, עד שיחלפו המים מרים שתו מזיקים, הלכתי בבית המים טובים. עד האחי, אבל בינתיים מה קרה? חזינו השד את בני ביתו של רפפה. דקשדו ממאי הפומה דחסו, שהם שופכים מים מהחבית לפני שהם שותים, ככה היו רגילים. אז הוא אומר להם, יא וידין דגיל מלווחה, אם היית יודע שקרצה מגילים לא שתו ישירות, לא יעק ולא הייתי מתעכב, למה? כי פה במקרה כזה המים הרעים לא יוכלו להזיק לכם באור עיני לעולם, אמן ואמן.